שלום לכם צופים יקרים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית נוספת בסדרת התוכניות הפתרון, שבה אנחנו מבררים את החזון הכלכלי חברתי של בעל הסולם. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן,
שלום לייטמן,
ואיגור ליטבינוב, כלכלן ויועץ עסקי.
שלום
איגור. לפני שנתחיל נזכיר שניתן לראות את התוכניות שלנו באתר שלנו www.kab.co.il וגם בערוץ שלנו, ערוץ 66. היום אנחנו נעסוק בנושא מעניין ואקטואלי במיוחד, בנושא העבדות המודרנית. כידוע, העבודה הפכה במהלך השנים ממש לדרך חיים, הרבה מעבר למקור פרנסה. יום העבודה התארך, הגבולות בין העבודה לבית התשתשו, וזאת למרות החידושים הטכנולוגיים שהיום אומרים דווקא להקטין את מספר שעות העבודה שלנו. בנוסף, רבים חושבים שהם מכניסים את עצמם למרוץ המטורף הזה, למרות שהם כבר מסודרים מבחינה כלכלית ופשוט ממשיכים לרוץ בו, ואחרים בכלל אינם מודעים למצב שלהם. גם הכלכלנים והחוקרים מודעים לתופעה הזאת, ומבחינתם טוענים שזו תופעה טבעית ולאו דווקא שלילית, ויש מה שמאזן אותה. ורצינו לשאול כשאלת פתיחה, מה לפי הגדרתך היא עבדות מודרנית, ומה המרכזיות שלה בחיי האדם?
תראה, אם האופי שלנו, הטבע שלנו, זה רצון ליהנות, וליהנות אפשר רק על ידי שיש לך משהו ביד, כסף, אמצעים, ואז זה הופך להיות למטרה העיקרית שבחיים, ואז אדם משקיע בזה כמה שיותר, הוא חושב שיותר מזה הוא יכול ליהנות. זאת אומרת, כמה שאני יותר מרוויח, אצלי רווח הכלכלי, כסף, כמות הדולרים, נגיד, בכיס או בבנק, זה אצלי מתואר ככמות ההנאה שאני יכול לרשות לעצמי וכביכול אני מקבל. אבל אני לא מקבל את ההנאה הזאת, אני לא נהנה מזה. זה כך אני משקיע את זה לבנק, לאיזה חשבון שלי וזהו. אבל בכל זאת אני מרגיש שזה היכולת שלי ליהנות מהחיים, ולכן אני כל הזמן רץ כדי להגדיל את זה. אני לא רץ ליהנות בעצם, אני רץ כדי לספק לעצמי יכולת ליהנות. וזאת הטעות הפסיכולוגית שנמצאת בנו, ואנחנו נמצאים בה כל הזמן. אנחנו רואים שזוגות הצעירים, אחרי כמה שנים שהם כבר נמצאים, נגיד 10 שנים שהם כבר כזוג, ויש להם כמה ילדים, שתי מכוניות, דירה, נאה והכל, הם ממשיכים את המרוץ הזה כל הזמן, ולמרות שיש להם מספיק לחוגים לילדים והכל בעצמם, כבר נמצאים לא בלחץ של המשכנתא וכל הדבר, בכל זאת, מה עוד נעשה אדם בחיים? אם אצלי כמות הכסף שאני מחזיק ביד זה שווה לתענוגים, ואני חושב שאני יכול לפי זה ליהנות, אני מרגיש כבר לפי זה שאני נהנה. זאת אומרת, אני לא מחליף את הכסף האלה אפילו לנסיעות, לטיולים, לכל מיני הופעות ומשהו. אפילו אנחנו רואים שאדם לא מבזבז. הוא כאילו כל הזמן מעוניין להוסיף ולהוסיף ולהוסיף לעצמו שעות העבודה ועוד עסקים וכך זה בלי סוף.
הנאה וירטואלית רק מעצם הידיעה על הכסף.
כן, זהו, הנאה וירטואלית. ולכן אנחנו נכנסים לעבדות בעצמנו. זאת אומרת, אף אחד לא מחייב אותנו. אפילו שאנחנו עובדים בכל מיני מקומות, כן, אז אותם המנהלים ובלביתים של אותם, נגיד, מקומות עבודה, לא שמחייבים אותנו לעבוד, אנחנו מחפשים איך יותר לעבוד. ואפילו שעבודה זה לא דווקא רחוקה מאוד מההובי שלנו. כן, יש כאלה שהם הופכים את העבודה לאיזה מין, ככה, עיסוק העיקרי. זאת אומרת שזה גם כן, ההנאה עצמה הם מקבלים מהעבודה. אבל אפילו כאלה שלא. בכל זאת, הם סביב העבודה בונים את עצמם. אנחנו הרגלנו כך את בני אדם, ואני לא רואה בכלל שהאנושות שעוברת אלפי שנות ההתפתחות שלה, היא משתנה. היא לא משתנה. בעצם האדם הוא היה פעם הרבה יותר חופשי. כי הוא ידע שזה הבעל הבית, ובעל הבית אומר לי לעבוד, עד כמה שהוא אומר לי לעבוד אני עובד, וכמה שלא הוא אומר לי לעבוד אני לא עובד. ואז אנחנו קראו לזה איזה תקופות העבדות, או לפחות תקופות פיאודליות שהיו ממש גם כן שומרים ושוטרים מאוד חזקים, שהיו שומרים על האדם שיעבוד, שיהיה ככה שקוע בתוך העבודה. אבל היום אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו הגענו למצב שאדם בעצמו הוא שומר ושוטר ורוצה לעבוד ועושה מעצמו עבד. אז או שהיה אז על ידי האחרים, או היום זה על ידי האדם עצמו, יצא ממש עבדות עוד יותר כאילו מורכבת כזאת, ארמומית.
הוא בעצם מקבל חינוך לדברים האלה ממש מגיל צעיר. אומרים לו, תלמד, יהיה לך פרנסה, בימי הולדת מאחלים לו שיהיה לו כסף ומקצוע. זה ממש חינוך מגיל מאוד צעיר.
כן, לא, וגם כן אנחנו בכל הכלי תקשורת, זה הרי מכוון מלמעלה, ממקום גבוה מאוד, שאנחנו בכל הסרטים, בכל מיני, בכל דבר אנחנו בעצם מרימים לא את האדם, אלא התפקיד שלו, המקצוע שלו, הפוליסמן, רופא, שם, מי שלא יהיה. כאילו סביב העבודה, הכל מסתובב והכל קורה מה שקורה לו בחיים. אנחנו כך רוצים שיקרה. אבל עכשיו שאנחנו מגיעים לשלב שאנחנו נמצאים ממש לפני מכת ממש חוסר עבודה וקריסת העסקים, אני לא יודע מה יקרה. וגם כן אנחנו כמה שנים טובות האחרונות אנחנו עוקבים את אנחנו עוצרים את המודרניזציה שיכולה להיות להחליף אנשים למכונות, לרובוטים למיניהם, לכל מיני מכונות, שאפילו יש לנו מכונות ומחשבים שהם עושים דיאגנוזה לחולים יותר טובה, ועושים ניתוחים, אם זה ברפואה, ובכל מקום. אנחנו יכולים היום להשתמש בהרבה מאוד מקרים במכונות שהם גם יותר, זה יותר חסכוני, וגם יותר, נותן לנו יותר יעילות, ויותר זול. אנחנו יכולים לייצר את הדברים בצורה הרבה יותר זולה וטובה, ואנחנו כאילו יש איזה מין גם כן פוליטיקה מסוימת שאנחנו לא כל כך רצים עם זה, כי אחרת מה נעשה עם כל המון העם הזה ללא עבודה? זה הרי מכה סוציאלית.
הכנו על זה גם באמת שאלות על כל החידושים הטכנולוגיים ואיך הם משפיעו על שוק העבודה. רצינו לשאול גם מה תגיד לאדם, או האם תגיד לו משהו, לאדם שלא חש שהוא עבד מודרני. היית פונה אליו?
תראה, האדם לא מרגיש את זה. זה הכל תלוי בחינוך, כמה שפותחים לו עיניים. אני מבין שאדם שכך הוא קיבל חינוך וחי, ומסתכל כך על כל העולם, אז הוא מבין שזה העולם, וכך חיים. אני פוגש את החברים שלי, עכשיו הייתי בפיטר ופגשתי מישהו שלא ראיתי אותו כמה זה זמן, שנים, זה בעצם 40, כן, 45 שנה נגיד, כן, גמרנו אוניברסיטה בשנות ה-70, 1970 סיימתי אוניברסיטה, ומאז לא ראיתי אותו, אבל אז היינו מאוד ככה בחברות כל השנים שהייתי שם, וכשאני פגשתי אותו וסיפרתי לו על במה אני עוסק, הוא כבר גם כן ביציאה לפנסיה, והוא אמר, מה זאת אומרת שאתה מסביר להם בשביל מה חיים? חיים וחיים. וככה הוא אומר בתמימות, בחור, בחור, זאת אומרת, בגילי, שהוא חכם, הוא כל החיים חי בסנט פטרבורג, עיר מאוד תרבותית ברוסיה, זה אחד מהערים מאוד ככה, ומכיר את כל העולם המודרני, וככה הוא אומר, מה זאת אומרת בשביל מה חיים? חיים וזהו. זה החיים. חיי נולדים, חיים מתים. לא. כן, אני כבר זקן כמוך. אז אתה יודע קצת יותר בשביל מה אתה חי, אני לא, אבל כאילו, אסוף אותו דבר, הכל אותו דבר, וזה. אבל מקבל את זה כדברים הרגילים. זאת אומרת, הכל תלוי בחינוך. ואם אין לך, אם אין דחף פנימי שמתוך האדם שהוא רוצה לדעת את זה. אז בכל זאת אנחנו צריכים לחנך, כי בזה תלויה היציאה שלנו מהמשבר. זה לא שאכפת לי שהם ישאלו או לא שישאלו. אני מסתכל על המסה הזאת של 7 מיליארד כמו על רצון, שצריכים לספק את ההתפתחות שלו הנכונה בהתאם למה שאנחנו רואים שאנחנו צריכים להיות בסך הכל. ואם לא נספק, אז אנחנו נגרום לעצמנו בעיות גדולות מאוד. לא רק פנימיות, לא רק בעיות סוציו-אקונומיות, גם כן באקולוגיה, בכל הדברים. אנחנו משפיעים, אנחנו נמצאים עם הטבע היום כמערכת אחת. ולכן, לא רק ידיעה בשביל מה חיים ולמה חיים, לא. אלא ידיעה על זה שאנחנו צריכים שכל החיים שלנו, שאנחנו יכולים לפתור את עצמנו מבעיות, הם כולם תלויים בחיבור בינינו. את זה הוא צריך לדעת. אז, לדעת בשביל מה חיים ולמה חיים. לא, אני מלמד אותו איך להקל על החיים שלו, כאילו. איך לצאת מהבעיה הזאת. איך לסדר. כי בטוח ששלב הבא של האנושות, שהאנושות עוזבת את המקומות העבודה, נותנת מקום שם למכונות, למחשבים, ואנשים מתעסקים במה שהם צריכים להתעסק, בחיבור ביניהם. בשינוי הטבע שלהם, ורק מקצועות מיוחדים, שאיפה שצריכים אנחנו להיות, כמפתחים אותם המכונות, ליצירת הדברים הנחוצים לנו, ולא מן הסתם כך, להפריז בזה, אנחנו צריכים הרבה מורים, מחנכים, אנחנו צריכים רופאים, אבל גם כן יחד עם המכשירים המודרניים שיכולים לקחת מרופא יותר מחצי מהעבודה שלו. אבל בכל זאת אנחנו צריכים רפואה יותר פרטית, אנחנו צריכים הרבה אנשים שיטפלו בזקנים, מבוגרים ובילדים ובחינוך. כל היתר זה בחינוך, או שאתה לומד או שאתה מלמד.
אנחנו נוטים להתייחס בדרך כלל לעבדות מודרנית כאיזושהי תופעה של, שמגיעה למשבר, ותופעה עם קונוטציה שלילית כזאת או אחרת. מצד שני, היא גם הביאה ל...
לא חושב שזה נכון.
אוקיי.
אנחנו גם כן, כמה שאני חקרתי את התקופות העבדות, זה בניגוד למה שמקובל, התקופות האלו הן היו תקופות שקטות. לא, לא, לא היינו, לא, לא שמענו, על זעם ועל מהפכות ועל כל מיני מלחמות והתפרצויות שהיו מצד העבדים כלפי האדונים. זו הייתה תקופה, העבד זה רכוש מאוד יקר, ובעל הבית שלו היה דואג לו.
בעצם גם החידושים הטכנולוגיים שאנחנו מדברים עליהם, כמו הקדמה, התוצר, הצמיחה, הם באים כתוצאה מזה שאנשים עובדים. וניו, אז בעצם השאלה שלנו באה לשאול, האם אנחנו בעצם מערערים על התרומה של העבדות המודרנית בהסברה שלנו, או שאנחנו כן רואים אותה דווקא כדבר?
אני חושב כלכלית. שזה בריחה מצד האדם, יותר נכון.
בריחה?
כן, בריחה מצד האדם מחיים הריקים, ריקניים. אני זוכר את עצמי בגיל שהייתי, בגיל נגיד 20, 25, נו לאן אני, מה אני אעשה בחיים שלי? מה יש כל כך בחיים? אז אני בורח לתוך העבודה, אז ממש נכנסתי לתוך המדע, לתוך העבודה. אני בזה אתקדם, אני אהיה מדען, אני אהיה גדול, אני אהיה זהו, דרך מדע, מכיר את החיים, פותח לעצמי עולם. אבל ככה, אם לא בעבודה שלי, אפילו שאתה נכנס לאיזה עבודה פשוטה, נגיד את החרת, אז אם אתה תופס את האומנות שבמקצוע, זה נותן לך תענוג. אתה מבין איך לעבוד ולעשות, ואתה נמשך לדברים יותר משובחים כאלה, מורכבים, אתה מקבל מעבודה תענוג. כי יש בכל עבודה יש איזה מין יצירה מסוימת. ולכן זה לא נראה לו עבדות גם לפועל, גם למהנדס וגם למדען ולכל אחד. לא נראה עבדות. כמו שלא נראה עבדות לאישה שכל הזמן דואגת לבית שלה, וכל הזמן זה כלים וכביסה וכל הדברים האלה. היא מרגישה בזה שהיא... זה שלו. לכן תלוי איך להתייחס, ולכן זה מקובל היום בעולם שכולם נמצאים ככה בתוך העבודות שלהם, זה דבר מכוון קודם כל, ובאמת אין לאדם לאן לברוח.
מה לגבי התרומה הכלכלית של העבדות המודרנית, הצמיחה, הקדמה, שיפורים טכנולוגיים, גידול בתוצר, איך אתה רואה את הדברים האלה?
אני לא חושב שזה היום תלוי כבר ביחס האדם לעבודה. רק מעט מאות אנשים שהם מפתחים באמת מכונות, רובוטים, משהו שמחליף את האדם, משהו שמקדם את הטכנולוגיה וכל התהליך של הייצור. רק מעט אנשים האלו שהם שייכים ממש לפיתוח ותחזוקה של המכונות האלו המודרניות ששייכות לננו-טכנולוגיות, לכל מיני דברים האלה. ההדפסות האלו מיוחדות ב-3D וכן הלאה. אנחנו צריכים אותם. כל היתר אנשים זה, אם היינו יודעים מה לעשות איתם, היינו משחררים אותם כבר מזמן. אבל ברגע שאתה משחרר, מי יקנה את כל המוצרים שלך, שאתה על ידי אותם המכונות מייצר? אתה צריך לחשוב מה לעשות עם זה.
אז מה הפתרון?
פתרון פשוט. אנחנו צריכים לגמרי לשנות את כל החברה. המגמה שלה, אין ברירה. אלה מה תעשה. אנחנו נמצאים גם כך וגם כך לפני מכת הפיתורים. גם כך. יוצא, תמיד זה יהיה ככה. אני מייצר את הקוס הזה בדולר אחד, מוכר אותו ב$5. כן? אז יש כאן דולר אחד, נגיד, עבורו אני משלם לפועל, וב$5 אני מוכר. אז כל פועל, הוא לא יכול לקנות את הקוס הזה. הוא יכול לקנות חמישית מהקוס. נכון?
כן.
ואני בעצם מייצר קוס. אז אני צריך לחשוב איך אני עכשיו יוסיף ודרך איזה צורה עוד $4 שהוא יוכל לקנות את זה. או שאם אני מייצר הרבה כוסות, אז אני צריך לחפש בשבילם שווקים, כן?
כן.
איפה אני אזרוק אותם? אז אני צריך אז פלישה. אנחנו היום כבר גמרנו על כדור הארץ לפלוש, אין לנו יותר שווקים. מה לעשות? זאת אומרת, אני נמצא גם כך בבעיות. אין לי מה לעשות, אני חייב לחתוך מחדש כל השטח שלנו ולראות איך אנחנו תופרים את החלקים האלו של האנושות במה שהיא עוסקת ובאיזו צורה מתחברת ביניהם, בצורה חדשה. העיסוק הבא של האנושות זה שינוי של האדם עצמו. כך שיהיה אדם המחובר לכל בני אדם. זאת העבודה. אנחנו צריכים לקבל את זה כעבודה. אתה הולך לעבוד, זה נקרא אתה קם בבוקר, מכניס את הילד שלך כרגיל
לגן,
ורץ לאיזשהו מקום, איפה שאתה יושב ולומד, ונכנס לסדנאות, ולהפעלות למיניהם, ואחר כך לעבודה ציבורית. שאתה הולך לשמור על האקולוגיה ולנקות את העיירות ולסדר את העיר שלך וכל הדברים. וזה הכל מהבוקר עד הלילה. כמה שאנחנו גרמנו לטבע ולעצמנו ולכל המקומות שלנו, איפה שאנחנו חיים ונהנים, יש לנו מלא עבודה. וזאת העבודה. זאת העבודה ממש. אתה מתייחס לזה כמו לעבודה. ואדם מקבל עבור זה את ה... כמה שהוא צריך כדי להתקיים. והוא מסופק בזה. כי מלמדים אותו איך להסתפק. הוא מקבל סיפוק נפשי. כמו שהיום הוא מקבל סיפוק מזה שמכניס לבנק, כך הוא מרגיש שהוא מקבל את זה בפנים. לחיות הוא חי באותה רמה נגיד. זה לא בעיה.
גם מממש ייחודיות שלו. זה הדבר השני שיש במקום העבודה. שלא יודע מה יותר חשוב, כסף או זה.
נכון.
השאלה...
וכאן הוא עוד יותר מממש את הייחודיות. עוד יותר. מה, במקום העבודה הזה באמת, בכל זאת יש לך ריח של עבדות. כמה אנשים הופכים את המקום העבודה לאומנות שלהם.
אנחנו רוצים לקרוא את הציטוט הראשון שלנו להיום, מתוך הקדמה לספר פנים ומהירות ומסבירות של בעל הסולם. כותב כך, האדם לא נברא לקנות הון ולבנות בניינים, על כן יש לו לבקש כל דבר שיביאנו לאהוב אותו, ללמוד חוכמה ולבקש האמונה וכו', והשם יפקח עיני ליבו ויחדש בקרבו רוח אחרת, אז יהיה בחייו אהוב ליוצרו וכולי. ובעקבות הציטוט אנחנו רוצים לשאול אותך, מה תגיד לאדם שבחר במודע בחיי עבדות מודרנית כדי לממש רצונות בכסף, שליטה מושכלות, אם הוא מניח שזהו מצב זמני שיאפשר לו לקנות חופש בעתיד?
אנחנו לא יכולים לבוא לאדם ולחייב אותו לחשוב אחרת וממש לעשות בו טרור ולשנות בו את ההסתכלות על החיים, על עצמו, על החברה, על... כן? זה בכל זאת אדם אמנם שמה שיש בו וכל ההסתכלות שלו היא גם כן לא שלו, אלא כך עיצבו אותו, כך לימדו אותו, ואין בו שום דבר מעצמו, אבל אנחנו לא עושים כך. אלה, וכך גם כן אנחנו התנהגנו עד היום. בסך הכל, מה שאנחנו עושים, אנחנו מפיצים חינוך האינטגרלי, שעל ידו אנחנו אומרים שהיחס הזה, הצורה הזאת, היא הצורה הזאת של החיבור בינינו, היא עומדת לפתור לנו כל הבעיות, אבל גם לצורה הזאת נמשכים אנשים שמרגישים שזה כך, שכדאי להם, כאן זה כדאיות אגואיסטית ודאי, ואנחנו לא אומרים שאנחנו הופכים אנשים לאלטרואיסטים או למשהו, לא. כדאי לנו להתחבר כדי למנוע את התפתחות המשבר ונסיגה וצניחה וכו' וכו'. ולכן במידה שאדם מסוגל לזה, כן, חוץ מזה שמה שאנחנו ממליצים, שאותם האנשים שכבר יוצאים משוק העבודה והופכים להיות ממש חוסרי העבודה, אותם האנשים שיהיה להם תנאי שהם יקבלו מלגה, הם יקבלו בעצם משכורת, כמו שהיה קודם, נגיד. אבל זה בתנאי שהם השתתפו בכל 8 או 10 שעות כמה שהם עבדו, באותם התנאים הם השתתפו במה שאנחנו עכשיו נותנים להם להשתתף. זאת אומרת, הם רק כביכול מחליפים סוג העבודה. לא יותר מזה. במקום לבוא לאיזה מפעל, שהיה מייצר דברים שאין בהם עכשיו שום צורך, המפעל נסגר, הם באים לאיזה מקום שנקרא נגיד אוניברסיטה, של חינוך האינטגרלי, ושם הם מקבלים לימוד, חינוך, סדנאות, הפעלות למיניהם, עד שהם ככה, וחלק מהיום יכול להיות שהם באים ושוברים אותו מפעל, לעשות במקומו גן, פארק. וזהו, זאת אומרת, אנחנו בכל זאת משתמשים באנשים האלה, אנחנו קוראים לעיסוק שלהם החדש גם כן מקום העבודה. כי בזה שהאנשים מתחילים להתחבר בצורה נכונה ביניהם, הם באמת מייצרים כאן אנרגיה חיובית ומשפיעים על הטבע, על עצמם, ורק תעשה חשבון כמה שזה, בזה אתה חוסך במשטרה, בבתי סוהר, באלימות במשפחה, בכל מיני דברים, בבריאות ועוד ועוד, אתה תראה שכדאי לך להחזיק אותם בצורה כזאת.
איך היית מסביר את הציטוט הזה שקראנו של בעל הסולם בשפה של חינוך אינטגרלי?
אז לאט לאט הם מתקרבים לזה, שבאמת אדם מתחיל להרגיש שדווקא הוא הגיע משך ההתפתחות, אלפי שנות ההתפתחות החברה האנושית, הוא הגיע למצב שבמקומו עובדים המכונות, והוא בעצמו יכול לשחרר את עצמו לעבודת האדם. שעבודת האדם זה יגיע למצב שהוא ממש מסדר סוף סוף חיים לעצמו. אנחנו כל היסטוריה היינו רצים להשיג מזון, להשיג איזשהו תענוג קצר, קטן. כאן אנחנו עכשיו הגענו למצב שיש לנו טכנולוגיה כל כך טובה, כל כך אנחנו יכולים לסדר את עצמנו, שאנחנו נעסוק רק בקבלת התענוג. בקבלת התענוג עצמו. אני כאילו בניתי לו לתענוג הזה את כל התשתית לייצר אותו, ועכשיו אני מייצר אותו, ולייצר את התענוג אני יכול רק על ידי החיבור בינינו. אז בצורה קצרה ביותר וישרה ביותר, אני מייצר תענוג כי אני נהנה מזה. מלמדים אותי איך אני יכול ליהנות, ובאמת שההנאה הזאת זה מייחסים בינינו. אחרי שאני מספק לעצמי כל הדברים ההכרחיים, כל היתר, התענוג הוא מיחס הנכון בין בני האדם. אני כבר לא מדבר על זה שהמשבר והטבע והכל מחייב אותי לקח לעשות, כי אין לי ברירה אפילו.
הניסיון מראה שגם אנשים שהתקדמו והתעשרו בחברה, ויש באמת הרבה כאלה, לא מפסיקים לעבוד קשה, אפילו להפך. הם שוקים יותר ויותר בעבודה, בלעשות עוד כסף. רובם גם יגידו שהם נהנים מכך, גם לפחות מחלק מהשיחות.
נכון.
אתה יכול להבין אותם? מה היית אומר להם?
אני מבין אותם טוב מאוד. זאת אומרת, אם הייתי במקומם, גם כן הייתי כך זה. זה בלתי אפשרי. הרי כמו איזשהו מדען או מהנדס או רופא שמסור למקצוע שלו ומוכן לעבוד ויש לו בזה איזה תענוג וחוץ מזה אין, הוא בא הביתה, הוא גם כן איכשהו שקוע בזה וממשיך את זה. יש, זה, 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 אנחנו הכנסנו את עצמנו למצב שאנחנו לא מבינים שרצון שלנו ליהנות. ופתאום במקום ליהנות, לקבל תענוג וליהנות, אני מחליף את התענוג הזה בסוגי תענוגים מלאכותיים. נגיד, אנחנו היינו במקום כסף, באיזשהו חברה פרימיטיבית, היו חושבים, נגיד, על משהו אחר. לא יודע על מה. גם כן, היו אוספים, כן? זאת אומרת, אין כאן באספנות הזאת עוצמה, אלא כמה שאנחנו מחשיבים את זה. בוא נגיד, ממחר אנחנו נפסיק להחשיב את הדולר. אז כמה שיש לאדם, כי הופך להיות לאפס, כן? זאת אומרת, זה תלוי בידיעת החברה, עד כמה שהוא נהנה ממה שיש לו. אם אנחנו מתחילים לטפל בקהל הרחב, והוא משנה קהל הרחב הזה, הדעה שלו על העושר, אז מאלה ההרגשה הזאת, הדעה הזאת, הערכים האלה, הם גם כן חודרים לכל השכבות האוכלוסייה, וגם כן מגיעים ללמעלה. זה כבר לא מכובד כל כך. אם אני מקבל, בוא נגיד כך, אני עבדתי בתור אפילו פועל יצור פשוט. אין עבודה. עכשיו אני נכנס לחינוך האינטגרלי. אני מתחיל ליהנות מהחיים. עכשיו אני רואה על האיש עשיר, שעובד, רץ, ישיבות, עסקים, טס, אני מסתכל עליו, אני לא מקנה בו. יש את הענוג בחיים שלי, הרבה יותר רחב, ישיר, טוב. כבר הוא נופל מהדרגה שלו בערך. בשביל מה לא להרוויח כל כך הרבה? בשביל מה לא להחזיק? הוא כאילו יושב על איזשהו קרית ריק, שאין בה כלום, וכלפי מי, כלפי מה הוא עובד. הוא חייב לעבוד לפי הערכים שמקובלים על כולם. ואם עכשיו המון אנשים שמתעסקים בחינוך האינטגרלי לא מעריכים מה שיש לו, אז הוא כבר לא עשיר נקרא. אתה מבין? ואז יוצא שלאט לאט ממטה למעלה הפירמידה הזאת היא פועלת כך שגם כן הפסגה שלה מאבדת את הערך במה שיש לה. חוץ מזה, אם אנחנו בכל זאת חייבים לסגור, חייבים לצמצם את הייצור והכל, אז יש לו, לא יודע שם, כך וכך, $2 טריליון, אז יהיו לו $3 טריליון, נו מה, 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 אתה לא נשאר רוטשילד? אתה נשאר רוטשילד, נו אז מה? זאת אומרת, כבר כלפי אחרים אין קנה מידה, הסטנדרט הזה כבר נעלם. ולכן זה יפסיק לעבוד.
התפתחות טכנולוגית גרמה למחקה של ענפים המסורתיים שלמים בכלכלה,
כן.
מצד אחד. מצד שני, התפתחו ענפים חדשים, כמו טכנולוגיה עילית, פיננסים.
כן.
עם הכניסה של ענפים האלה, האנושות לא החלה לעבוד פחות, אלא אנחנו רואים עלייה מתמדת.
כי הענפים האלה הם הענפים, איך להגיד לך, זה... הם הענפים מלאכותיים, שהם אוכלים רק, ולא עושים שום דבר. הם רק מוצצים דם מכולם. הם לא ענפים שמוסיפים משהו מהחברה. אני מצטער. אבל מכמה שיש לך פער בין כמה שמוצר עולה ובכמה שאתה מוסר אותו, מוכר אותו, הם באמצע בין זה לזה, לוקחים אותה תוספת, זאת אומרת, מה שמגיע להם. הם לא חיים, הם עושים מכסף כסף. במקום כסף מוצר כסף, הם עושים מכסף כסף. אז מה יש מזה? הם לא תורמים בכלום. הם על ידי כל ה... איך להגיד לזה, נו... מניפולציות שלהם, הם רק לוקחים כסף ומעלים בזה את המחירים, ושום דבר לא קורה. תראה ממה התחיל וממה נעז, כל המשבר הזה, מכל הבנקים האלה האמריקאים.
לא מסתכלים על הצד של התעשיית פיננסים, אנחנו מסתכלים מצד האדם. אם מדובר בנטייה טבעית לחפש ולמצוא לעצמו תעסוקה, ולצאת לפרנס את ילדיו, או שזה משהו שאפשר לשנות?
אם אתה אומר על הענף הזה, או הענף הזה,
הוא ייגמר. אז ייגמר ענף פיננסים, טכנולוגיה. הבן אדם, יש לו נטייה טבעית לצאת לעבוד, או שזה משהו שאפשר לשנות? כי אנחנו רואים,
נטייה טבעית אין לו, ואנחנו רואים את זה לפי האוכלוסיות הרחבות שבאירופה, ומהמהגרים במיוחד וכן הלאה. אבל אנחנו נחייב את האדם לעבוד אצלנו בחינוך האינטגרלי, מפני שכל הקבלת הפרנסה היא תהיה תלויה בזה. אבל הענפים האלו הם נסגרים, כל הענפים מלאכותיים האלה שצמחו תוך 50-70 שנה האחרונות, זה ברור, אין להם מקום. הם סתם עושים מניפולציות מכסף כסף. בכל פינת רחוב יש לך חברת השקעה. מה זה? מה זה חברת השקעה? זאת אומרת, אני עושה מכסף כסף, אתה עושה משהו? כן, אני עושה. מה? כסף.
כמו כולנו. השאלה היא כזו, מצד הפרנסה הסברת את זה, שאמרת שאנשים יצטרכו לעבור קורסים ויקבלו, יחויבו לעשות את זה. מצד המימוש עצמי, הרי תעסוקה, זה אמרנו פונקציה של שני הביטים, פרנסה ומימוש עצמי. איפה הנקודה הזו שאנחנו יכולים להחליף, שבן אדם לא יחפש תעסוקות חדשות בדמוי עבודה, אלא יעבור לכיוון של אותו...
תראה, יש כאלה ליברלים שמאמינים בשוק חופשי, ששוק סתר את הכל. אני לא חושב כך, כי אדם יכול להתבלבל ולהסתובב ולהגיע לכל מיני מצבים הלא נעימים. ואז אנחנו נצטרך להוציא אותו מזה ולתקן וכן הלאה. אלא אנחנו צריכים בכל הכוח הפרסום והכוונה לסדר אותו נכון.
אנחנו לאחרונה מקיימים המון שיחות עם אנשים. ואנשים גם מעמד הביניים, בורגנים ככה, ולמרות שאנשים האלה נמצאים באמת תחת עומס עבודה ולחצים ולא רואים את המשפחה יותר מדי, לא מורגש אצלהם יותר מדי חיסרון ואיזושהי מצוקה פנימית כזאת לשינוי. מצד שני, אנחנו מדברים אצלנו כאילו ממש מחר, מחרתיים, בקנה מידה, אתה יודע, במרכאות, הולך להגיע איזה אנשים, הרצון מתעגל ואנשים יבואו ויחפשו.
לא, זה שאנשים יחפשו זה לאו דווקא מתוך הנקודה הזאת שהם כבר מיואשים מהחיים שלהם ואיך שהחיים נגמרים והכל. לא, אנחנו רגילים. אנשים היו רגילים גם כן לחיות במחנות עבודה. ובסיביר, ברוסיה, ובכל מקום. אדם מתרגל לכל דבר, הוא יותר מחיה. אלה, העניין הוא שזה הכל תלוי בדעת החברה. שאנחנו צריכים להתחיל לפרסם את הדברים האלה. וחוץ מזה, המשבר הוא לאו דווקא בא מכיוון אחד. לא מסתם מייאוש מהחיים. זה בעיה פילוסופית ו... לאומנים, לכל מיני אנשים שם עדינים מיוחדים. אלה משבר בא מכמה כיוונים. זה בעיית החינוך ילדים ובריאות ומגיפות, ופתאום יש לך שינוי אקלים שפועל כל כך עלינו עכשיו ומי יודע עד כמה. זה הנפט שמתייקר ומי יודע מה קורה איתה. וכל הדברים האלה, וחוסר עבודה בכל זאת, וגם כן בפנימיות האדם שהוא עובר שינויים, אקולוגיה, הרבה מאוד מכות מכל מיני כיוונים, בסופו של דבר הם בסך הכל מביאים את האדם להחלטה שהעולם חייב להשתנות. אנחנו צריכים להסביר לו שאתה צריך להשתנות.
אני מסתכל על אותם אנשים שאנחנו מדברים איתם בישראל. אני מדבר כרגע על ישראל.
ישראל זה תמיד בעיה, כי לנו נותנים ערכת זמן.
זאת הסיבה לפער בין המצב שאנחנו מתארים למצב שאנחנו מרגישים בשטח מהאנשים?
אם אתה תיסע לאירופה או תדבר באמריקה, אתה תרגיש מצבים הרבה יותר קשים. אולי... מצבים עצמם הם לא יהיו יותר קשים, אבל אנשים יהיו הרבה יותר מודעים. מה שהם כן בישראל, יש כאן איזה מין עטימות. קשי עורף, כך אנחנו, עם קשי עורף. ואנחנו לא כל כך לכן מודעים לשינויים שאנחנו עוברים. אנחנו כאילו... הכל קשה, הכל זה, וממסד ככה, וממשל ככה, ורשויות ככה, ואין טיפול בהם, ואין טיפול בנו. אבל בכל זאת, העם לא מוכן לשינויים. ולכן כאן צריכה להיות עבודה גדולה מאוד. ואנחנו צריכים לעשות זאת. כי העולם מתקדם כלפי ישראל במעמד מאוד לא נכון, מאוד, מאוד לא נעים. כולנו ישנאו אותנו, כולנו ישימו אותנו במה שקורה בעולם, אנחנו נהיה לכוונת של כל העולם, בכל מקום, בכל מקום, אדם ירגיש, אדם פשוט ירגיש, שמה שקורה לו, איזושהי צביטה ברגל. יהודים אשמים, ישראל אשמה, ככה זה יהיה, וזה יהיה יותר ויותר ויותר, מפני שבסך הכל בתוכנית של הטבע, זה לעורר אותנו לשינויים. אבל הטבע בעצמו כדי לעורר אותנו בשינויים, גם כן מקשה עלינו, שאנחנו לא כל כך רצים לקבל את השינויים האלה. אז יש כאן מצב שצריכים להגיע ללחץ גדול משני הצדדים. לחץ מהסביבה של כל החברה האנושית, הגדולה כל האנושות, והתימות שלנו, ולחצים גדולים האלו זה על זה. ואז, רק נגיע מצב להתפרצות, שנתחיל להבין שהתיקון הוא תלוי בנו.
אז איך מנצלים את ערכת הזמן הזאת שדיברת
עליו? רק על ידי הפצה, רק על ידי הסברה, אין שום דבר חוץ מזה.
למרות שבאמת אותם אנשים, כאילו הפער כרגע ביניהם לבין להיכנס לחינוך אינטגרלי הוא...
לא, לא, אפשר. אפשר דרך ילדים, דרך דרך הפעלות בפארקים, בכל מיני מקום, מסברים, בדרך העיתון, טלוויזיה, יש, יש ויש, לא, לא. אי אפשר להגיד שזה לא עובד. אנשים מסוגלים, רק אנחנו צריכים לחשוב שזה לא הם האשמים, אלא אנחנו, עדיין אנחנו לא מסוגלים להגיע אליהם בצורה, בצורה טובה. זאת אומרת, אנחנו עוד לא מוכנים לדבר אליהם.
אנחנו רוצים לעבור לציטוט השני, כן. מתוך ספר הערבות, שהוא פירוש של מאמר הערבות, ככה. אדם שתלוי ברצון לקבל שלו, שנאלץ לספק את דרישת הרצון לקבל שלו כדי להתקדם, נקרא עבד של הרצון. ובדרגת עבד, אחד המצבים הוא שעבדים הם אלה שכלל לא מודעים לכך שהם עבדים. Mm-hmm. זה בהמשך לזה. והשאלה שאנחנו רוצים לשאול בעקבות זה, ממש ממשיכה את הרצף של השאלות הקודמות, שאצלנו בחברה, בעולם בכלל המודרני, מחנכים את האדם מגיל אפס, שמקצוע טוב והכנסה טובה, הם שאיפות חייו, מאחלים לו את זה בכל ההזדמנויות, כן. ובכל הסמכות. איך אדם שיצליח להתבסס כלכלית וחברתית, יסכים להשתנות בהתאם לשינוי שהטבע מחייב אותנו לעשות כרגע? מה יגרום לו להסכמה הזאת?
נו, זה כלל ופרט שווים כאן. גם אדם פרטי וגם כל החברה וכל העולם, הם נמצאים באותם התנאים. ורק השינויים הפנימיים וחיצוניים זה מה שיחייב אדם להשתנות. יש כאן דיאלקטיקה פשוטה. כי בסך הכל חינוך, בריאות, חיי משפחה, חיי החברה, פשיעה, אקולוגיה, איום ביטחוני, כל דבר ודבר שאני מרגיש, אני מרגיש אותו יותר ויותר מרביע עליי, זה מצד אחד. מצד שני, מה שקורה עם ילדים זה בכלל, הם לא הולכים לבתי ספר, לכו לראות מה שיש בעיר. זה בכלל, הם לא רוצים, הם לא הולכים לבית ספר, הם מסתצפים בפארקים, הם עושים מה שבא להם, אף אחד לא יכול להשתלב על, אף אחד לא יכול לשלוט עליהם, לא, באיזו צורה להתקרב אליהם אפילו. זה דור שמה יגדל ממנו, זה פחד לחשוב. ולכן כשאדם רואה את הדברים האלה, גם כן הוא מתחיל בכל זאת להרגיש מבפנים חוסר סיפוק. ריקנות, יאוש, בקושי סוחף את עצמו בחיים. וכשאנחנו באים ומסבירים לו, לא לכיוון הרע, לא צריכים להכניס אותו לאותו מקום איפה שהוא נמצא ככה בביצה הזאת, איפה שהוא חי ולהראות לו עד כמה שרע לו, לא. אנחנו חייבים ללכת לכיוון הפוך, להראות לו מה יכול להיות טוב. ואז כנגד טוב הזה הוא יגלה עד כמה שהוא נמצא עכשיו ברע. זאת אומרת, אנחנו רק מדברים בצורה יפה, שמושכת אותו, ולא כמו שאני שומע בכל התהלוכות האלה, בכל הצעקות האלה שברחוב שאחרים עושים, שעד כמה רע לנו זה וזה וזה, לא לעשות ביקורת על כלום, ההפך, לעזוב את זה, ורק לעלות להשתדל לעלות אותו לטוב. וזה נקרא שבעצם כמה שיותר מהר להביא אותו לחיבור. ומתוך החיבור בצורה מעשית, בסדנה מה שאנחנו קוראים, שירגיש שמתוך זה יכול לצמוח איזה חיים חדשים, הסתכלות חדשה, ההסכמה החברתית ויחס חדש לחיים.
הזכרת בתשובות הקודמות שלך את האליטות, שאנחנו מרבים לדבר עליהן בתוכניות שלנו, שיש להן רצון מכוון, והם מכוונים את התהליך ככה שהאנשים יישארו במקומות העבודה.
כן, אבל אין ברירה. אני לא תולי בהם שום דבר. כל אחד במקומם היה כך עושה. המקום עושה את האדם.
אנחנו רוצים לשאול ספציפית עליהם, גם בסופו של דבר, גם האליטות חיות בסוג של עבדות מודרנית תחת המבנה הנוכחי של הכלכלה והחברה. כלומר, לשמור את המעמד שלי כאליטה, זה עבודה לא פחות קשה מלהשיג אותה. אז השאלה שלנו, האם כולנו בכל הרמות, מהאדם העני ביותר ועד שליטי העולם, עבדים של השיטה הכלכלית הזאת?
אליטות עוד יותר עבדים. הם לא יכולים שום דבר לעשות. הם מנהלים את העולם, בוא נגיד ככה, ש, שאין להם בעיה להדפיס עוד כמה מיליארדי דולרים, ולעשות כך או כך בעולם, כל מיני שינויים, כל מיני, כמה מלחמות וכמה מהפכות וכו' וכו', אבל בסך הכל הם עבדים לתפקיד שלהם. הם לא יכולים לעשות מה שבא. יש כאן מאבק גם כן ביניהם, הם עבדים בסך הכל למצב הכללי.
דיברנו על זה גם בתוכניות קודמות, שהם גם כבר לא מרגישים סיפוק מהשליטה.
אני לא יודע, ולא כל כך חשוב למה שהם מרגישים, כי זה, אני לא הולך להשפיע אליהם. אלה יש להם ויהיה להם בעיה של להרגיע את הקהל. כן, כי מסות כאלו, הם לא יכולים, זה לא סתם ככה, על ידי איזשהו מלחמה או מהפכה שם בלוב, בסוריה, במצרים או משהו שם, בטורקיה, זה להרגיע משהו או לעשות משהו. לא. כאן אנחנו נצטרך ממש לעשות ניתוח חזק, ממש כירורגי, ואני לא חושב שזה אפשרי לעשות בנשק המודרני. מאוד מסוכן. לא חושב שילכו על זה.
אנחנו רוצים לנצל את הזמן שנשאר לנו כדי לדבר על בכלכלה האינטגרלית. ובשביל זה נפתח עם ציטוט מספר 3, בעל הסולם מתוך כתבי הדור האחרון, כותב כך: רוב הציבור יהיו אלטרואיסטים בשיעור הנ"ל, דהיינו שיעבדו בחריצות כמו בקבלנות, גם מעשרה עד י"ב שעות ביום ויותר. העובדים, ומכל שכן המפחדים מפני ביטול עבודה, ודאי יקבלו עליהם הדת שישיגו ביטחון בחייהם. והשאלה שלנו בעקבות זה היא, מה יחליף את העבדות המודרנית במדינה בשלבים מתקדמים של מימוש החזון האינטגרלי? נגעת בזה קצת בתשובות הקודמות, אבל מהי חירות מודרנית שתחליף את העבדות הזאת?
חירות המודרנית, מה שאדם התחיל להרגיש שיש מקום חדש בינו לבין האחרים, שהוא יכול למלות אותו ביחס יפה, בתשומת לב, בהשפעה ואפילו באהבה. שנפתחים היחסים בינינו, אנחנו מגלים שאנחנו באמת קשורים בינינו ברשת קשר מאוד מאוד אדוקה, מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד פרטנית, שכל אחד קשור בעצם לכולם, לכל באי עולם. וכך כל אחד ואחד מאיתנו, שסך הכל כל הקשרים האלה הם כשמתגלים בינינו, על ידי הרגישות שלנו, על ידי זה שאנחנו מתחילים להשתלב בזה, אנחנו מתחילים להרגיש ממש את עצמנו בעולם החדש. ביחסים החדשים, בבניית העולם החדש. ולכן, חושב אני שזה העסק העיקרי של האדם, שבזה הוא התעסק. וכל החופש הוא ירגיש מזה שהוא חי במרווח הזה, בחלל הזה, שמגלה בינו לבין האחרים. ששם זה החיים החדשים. אתגר חדש וגם כן מימד חדש.
דיברנו גם בתוכנית הזאת וגם בתוכניות קודמות על זה שגם בחברה אינטגרלית האדם הוא עסוק כל הזמן, הוא
כן,
עסוק
כן, כן, כן,
בין ודאי. אם בעבודה שלו בחיבור עם אנשים, ובין אם בעבודה לטובת הציבור.
עוד יותר מקודם.
יפה. אז אנחנו רוצים לשאול, האם סימפטומים של תופעת העבדות המודרנית יכולות להתקיים גם בחברה אינטגרלית? כלומר, גם כאן האדם לא יראה את המשפחה שלו כמעט, את הילדים, מבחינה חיצונית.
הוא יראה אותם כמה זמן שהוא צריך כדי לתת להם חינוך נכון ויחס. וכל היתר הזמן הוא יצטרך להיות בחינוך עצמו, או לחנך את האחרים. והילדים שלו בינתיים גם כן עוברים חינוך. והילדים הולכים גם כן כמוהו, לכל השעות עד כמה שבעתם לגיל ניתן לילד להיות ב- 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 בחברה אינטגרלית, ואז יהיה את השעות נותרות, הוא חוזר הביתה. אז בבית חלק מאבא, חלק מאמא, ואז בהתאם לזה אנחנו משחררים את הגדולים, להיות אמו וכן הלאה, אבל בעצם זה חייבת להיות חברה סגורה. מה זאת אומרת? שכל הזמן אדם יהיה בטיפול, כל הזמן הוא יהיה בקשר עם האחרים, לא שזה לוחץ עליו, כן? אבל בסופו של דבר הוא... הוא עבד של החברה, ועבד של החינוך, ועבד של הטיפול, כן.
ושמח מזה.
והוא שמח מזה, מפני שבצורה כזאת אנחנו מתחילים להרגיש את עצמנו באותה רשת אינטגרלית, רק אז אנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו עולים לדרגת העולם יותר עליון, קיום יותר עליון, מימד יותר עליון, ו... בעצם הוא מרגיש בזה את המילוי, מילוי. אותו התענוג שרץ היה כל הזמן לקבל אותו, עכשיו הוא מתחיל לקבל.
לנו זה נשמע מאוד מפתח, אבל אם אני חושב על סיטואציה, עוד שזה מוקדם מדי, שאני צריך באיזשהי אופן להסביר את זה לאדם...
אתה לא צריך להסביר, לא, חס ושלום.
זה מוקדם מדי מבחינת...
בכלל להסביר לו. אתה צריך להביא אותו לזה בצורה מעשית, אין הסברים. הסברים זה רק בנקצת מקודם כדי להביא אותו למערכת הזאת, שבכל זאת הוא גם כן כך בא מתוך המשבר הכללי. אבל כשהוא מגיע, אנחנו מיד מתחילים רק ממעשים, רק מהסדנאות, רק מהפעלות, ממעשיך היקרנוך, רק כך הוא צריך להכיר את ה... שיטה. הוא צריך מיד להתחיל לראות ש פתאום מתגלה כאן משהו, פתאום יש לך רגשות חדשות, יחסים חדשים, פתאום אני רוצה לחייך, לזמוח, כי פתאום אני מגלה שאחרים גם כן חושבים כך. אנחנו חייבים להכניס אותו להשפעה על ידי הסביבה. כשהסביבה התחילה להשפיע עליו, אז אנחנו מיד מכניסים אותו לעשירייה, מיד מתחילים כל מיני הסיטואציות למיניהם ש, 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 שהתחילו להשפיע זה על זה. אבל עם כולם, אתה יכול להגיד, עם כולם כאלו ש, שהם חדשים. נכון, אבל אנחנו נותנים להם תנאים החדשים במשחק. לא ויכוח, התקללות זה בזה וכו', כללי הסדנה. כן. ואז הם מייצבים בעצמם פתאום מעשרה אנשים שבאו כל אחד ממקום אחר, ובכלל אחד פרופסור והשני שרברה והשלישי שם גנב ופושע יצא מבית סוהר, והערבי זה פסיכולוג החכם מדי והפילוסוף ככה המסתבך, לא חשוב. ופתאום הם מתחילים להיכנס ליחד לכאלו מצבים שמגלים שעולם חדש.
אנחנו לפני התוכנית ראינו את הציטוטים לקרב חברים שהם כבר לא חיצוניים, כבר אנשים שנמצאים בתהליך. וגם להם השאלות, כאילו הורגש קצת התהליך הזה של העבודה, כמו קצת גלולה מרה, שאלו מה עם הפנאי, מה עם החופשה. עדיין גם...
הכל במסגרת החיבור בין כולם, גם פנאי וגם חופשה. למה? אם אני נמצא ביחס נכון עם החברים האלו, והם עכשיו הופכים להיות בשבילי קרובים, טובים, יפים, חושבים אותו דבר כמונו, אז אנחנו מחליטים, יוצאים עכשיו, לוקחים איזו אונייה, יוצאים לשבוע ימים להפליג בים, עם כל הקבוצה שלנו הגדולה, כאלף איש, אז מה? עם מי אני הולך? רק עם משפחה? זה קצת מסוכן, כל הזמן להיות עם משפחה, כן? זה מקום לחיכוכים. זאת אומרת, אתה צריך גם כן חברה, אני לא צוחק על זה, זה באמת נכון כך, שרק שניים זה לא מספיק, צריכה להיות תמיכה. אבל אם אתה יחד עם המשפחה ובתמיכה של עוד עשרות או אלפי אפילו, או מאות אנשים, כן? אז אתה דווקא נהנה. יש לך גם פנימי וגם חיצון. המעגל, ואז זה יפה.
כלומר, אתה משלב, אנחנו עם מעשרה עד י' ב' שעות, כמו שבעל הסולם כותב בציטוט, אפשר לקחת איזה מסגרות של חופשות, כל עוד
נמשיך... כל דבר ודבר, למה שלא? זה לא, גם כן לא חופש, אני לא רואה שזה חופש. או יציאה לי איזה פיקניק או למשהו, זה לא חופש. זה כאילו אותה עבודה אנחנו ממשיכים.
בעצם זה נשמע כמו עדיין ממשיכים להיות, לעבוד עוד יותר קשה מהיום.
למה זה לא קשה? זה לא קשה. כל העבודה היא ממש תענוג. במה היא קשה? היא לא קשה.
אני רוצה להתייחס לחלק השני של הציטוט, אם אפשר להסביר אותו. כותב ככה, עובדים ומכל שכן המפחדים מפני ביטול עבודה, ודאי יקבלו עליהם מדד שישיגו ביטחון בחייהם.
כן.
על איזה ביטחון הוא מדבר כאן?
כי אנחנו לא צריכים לפחד מזה שלא יהיה לנו עבודה, שאנחנו תלויים בכמה שאנחנו נייצר שם כוסות או שולחנות, שאנחנו לא תלויים בזה. ואפילו לא שאני עובד טוב או רע, אלא שמישהו לא צריך מה שאני מייצר. אני נעשה חופשי, אנחנו לא יודעים מה זה הרגשת החופש. אף אחד מאיתנו לא יודע. שאני חופשי, זה נקרא שאני פתאום מרגיש שאני נמצא בידיים של אמא, שאני לא צריך לחשוב על שום דבר. שום דבר. הגוף שלי הוא חי לפי הפיזיולוגיה שלו, כוחות הטבע שמפעילים אותו אוטומטית, כל היתר חוץ מהוא שהוא חי בצורה כזאת, אין, מעצמו, כל היתר אני לא חושב על זה, כל היתר חברה מספקת לי. הכל. אם אני נכון, משתלב בה. זאת אומרת, אני מתחיל להרגיש את עצמי בצורה החופשית ביותר, אנחנו לא יודעים מה זה, זה אפשר להשתגע מהחופש הזה. זה כאילו כל העולם כולך, שלך הוא. איפה יש כאן פחד? העובדים ומה?
העובדים ומכל שכן המפחדים מפני ביטול עבודה.
איזה פחד? מביטול עבודה במה? ההפך מה שקורה כאן. כן.
מה השינוי הראשון שאדם צריך לעבור בשביל לא להיות נברא לשם עבדות המודרנית?
רק לבוא למסגרת החינוך האינטגרלי. לא יותר מזה. או חיבור האינטגרלי, אל תגיד חינוך.
התפתחות
אינטגרלי.
ואיזה שינויים בעקבות החינוך האינטגרלי הוא יכניס לחיי המשפחה שלו כדי למזער
את... המשפחה יקבל חינוך במקביל. אני לא, אם אני הולך ללמוד את החינוך האינטגרלי, אני יכול ללמד את הבן שלי, או בן בת זוג שלי, איך אני יכול? זאת אומרת, כל אחד צריך להיכנס למערכות, או אנחנו שניים איתה, וילדים לחוט, וככה זה.
דיברנו פה בתוכנית גם היום על העניין של המשפחה, כשהאדם לא רואה את המשפחה שלו, ומה האיזון הנכון בחברה אינטגרלית בין העבודה למשפחה?
זה כבר נושא לתוכנית אחרת. זה לא פשוט.
אז אני אשאל
מה... האיזון בטוח שיהיה, אבל על זה אני מדבר בתוכניות שלי חיים החדשים.
אוקיי, אז ממש נשארה לנו עוד דקה לסיום. העבדות המודרנית, כל תרבות הצריכה, זה שנים על גבי שנים של נזקים, של צלקות, נקרא לזה, שהיא משאירה באדם.
כן.
כמה זמן ייקח לחינוך האינטגרלי לסגור את כל הצלקות האלה שיצרה?
נו, אולי יומיים, שלושה.
כל הזה.
אני בטוח.
בעל הסולם מציין.
ברגע שהוא מתחיל להרגיש שיש לו מקור התענוג, הוא לא חוזר לזה, הוא לא חושב על זה כבר.
אז מה הכוונה בעל הסולם מציין לא פחות מגימל דורות? למה הכוונה כאן?
לא, עד שאנחנו בכל האנושות נתחיל את השינוי, ועד שזה יעבור, כך הוא כותב, אני לא יודע. גימל דורות זה או גימל שלבים, או גימל מדרגות, זה תמיד יש לנו גימל. אני לא יודע מה הוא מתכוון לדורות.
אז אנחנו, טוב, נשארנו עם עוד הרבה שאלות, אבל אנחנו לצערנו נאלצים לסיים, כן. אז קודם כל, צופים יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית נוספת בסדרת התוכניות הפתרון, שבה אנחנו מבררים את החזון העתידי אינטגרלי לפי משנתו החברתית-כלכלית של בעל הסולם. תודה רבה לרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה רבה לאיגור ליטווינוב. נזכיר שאת התוכניות שלנו ניתן לראות באתר שלנו www.kab.co.il וגם לצפות בהם בערוץ שלנו, ערוץ 66. עד הפעם הבאה, שלום ולהתראות.